פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת שלח, פרשת המרגלים, הבגידות, השליחות שלא בוצעה כמו שראוי.
ומסתבר שאפשר להוציא, כמו שאני חושב החופץ חיים אומר, גם את דיבת הארץ אפשר להוציא, לא רק דיבה של בני אדם. אפרופו, זה מאוד רלוונטי למה שקורה היום.
בייחוד בקואליציה שלנו, שאתה, מה, אני לא יודע מי מרגל של מי, ומי עובד לטובת מי, ואני אגיד לך שבראש הפירמידה, ראש הקואליציה, עומד מישהו שאני לא בטוח שאין לו שיתוף פעולה מאחורי הקלעים עם האופוזיציה, ואני מכוון על כבוד ראש הממשלה נתניהו, שכנראה עושה משהו מהאופוזיציה מאחורי גבינו, וזה מוביל
אותה... מה זה מאחורי גבינו?
מאחורי כך הקואליציה שלו, הוא בעצם מוכר את כל הרפורמה, את הוועדה
למינוי שטיינים. הוא די ברור שהוא לא רוצה אני חושב שזה גם לדעה הזאת שותפים גם החבר'ה החרדים. הם ישמחו שהרפורמה של לוין, כפי שהוא שם אותה לשולחן, תיגנז, ויוכלו להעביר את הדברים האמיתיים, את חוק הגיוס, בלי הפגנות ברחובות, כי ברור שדבר תלוי בדבר, וראינו שכשהרפורמה פתאום ירדה מהשולחן, אז גם המפגינים לא נוהרים לרחובות, חוץ מאותו קומץ, כן? שלא משנה מה הוא ימשיך להפגין. ואני חושב שזה היום אינטרס משותף, ביבי לא מסתיר את זה שאם לוין יתפטר, הבעיה שלא רק להשלים אם לוין יתפטר, היא יותר מהכיוון של סמוטריץ' ובן גביר, שלא יוכלו להצטייר שהם יותר מתונים מאשר יריב לוין, מבחינתו שישים את המפתחות.
כן, אבל יש עוד לפני כן, יש קצת ביניים שנקרא ועדה למינוי שופטים, הרי הייתה הצעה שהקואליציה תשתמש בזה כנשק מול האופוזיציה, תגיד אם לא נגיע לטיוטת הסכמות, או נגיע לאיזשהו קווה דרך, אז יהיה לכם את העונש של בחירת שני נציגי קואליציה. אבל נתניהו ויתר גם על הנשק הזה, הוא ויתר בלא קרב. מה זה משדר לאופוזיציה ומה זה משדר לרחוב? מה שמשדר, העולם כבר יודע הרבה זמן, שנתניהו שחית ולחיץ, ולכן אני אומר לך, אבי, המפגינים אולי קצת ירדו, יחזרו הביתה אם הרפורמה תרד, אבל הם יחזרו שוב, הם יעלו שוב פעם כאשר יהיה חוק הגיוס, כאשר יהיו דברים אחרים. אני, יש לי כלל בחיים. כל הבורח מן מהפחד, הפחד רודף אחריו. נתניהו אולי...
לא יודע אם זה אמר שהוא לחיץ, מה, ולהיסחט על ידי לוין זה יותר טוב? הוא, בראייה האסטרטגית שלו, הוא רואה את ההשפעות הכלכליות, הוא רואה מה קורה עם האמריקאים, הוא מבין שאנחנו לא חיים בבועה, אנחנו צריכים להתחשב מאינטרסים אחרים, ולשבור עכשיו את הכלים, מה שתמיד היה, חוץ מאשר באמת ממשלת החילופין, אבל תמיד היה גם נציג אופוזיציה, הוא, אני חושב שהוא עושה בחוכמה, אני שומע, אגב, תשמע, אני שומע משהו מעניין היום. אומר לי חבר כנסת בליכוד, יכול להיות שכמה חבר'ה דווקא מיש עתיד ומהעבודה, הם ידפקו את המועמד של את המועמדת של האופוזיציה, כי אם המועמדת של האופוזיציה לא תיבחר, אז הקאוס יחזור, ולכל סוכני הקאוס האלה, זה אני אומר בשפה שלנו, לכל סוכני הקאוס האלה, יש עניין שיהיה פה בלגן.
כן, אבל זה עניין של מתמטיקה. תראה, אם יש רק שני מועמדים, אז לא משנה כמה בוגדים יהיו משני הצדדים.
לא, אבל הם מועמדים... יכולים להצביע למועמד של הקואליציה. נגיד שישה, שבעה חברי כנסת מהאופוזיציה
שווים. כן, אבל אם יש רק שני מועמדים ונבחרים שניים, אז גם אם 99 יצביעו בעד מועמד הקואליציה, ורק יאיר לפיד יצביע בעד מועמדת האופוזיציה, היא גם כן תיבחר. כך שאותו חשבון של חברי כנסת מהליכוד, פשוט לא נכון. מה שכן, אם
יהיו... אז זה תלוי כמה בסוף יהיו מהקואליציה, כמה באמת ירוצו.
נכון.
אם ירוצו שניים או ארבעה, כן.
ואז תהיה שבירת כלים בין כה וכה, אז לא יצטרכו להצביע, הם לא יצטרכו לתקוע את הסכין, כי הקואליציה בעצמה תתקע את הסכין. אבל אני רוצה לדבר איתך...
אגב, עוד מילה רק, מי שהכי נושא עיניים לכך שתהיה הסכמה, זה אריה דרי, שמבין שהדרך היחידה שלו לחזור לשולחן הממשלה, אם היא קיימת, זה רק בהסכמות. כל דרך אחרת תיבלם בבגץ. אפרופו האינטרס החרדי.
בוא נגלה למאזינים של סוד קטן, הוא הלוחש באוזנו של נתניהו, ואומר לו, תוותר להם בנושא הוועדה למינוי שופטים, תוותר להם גם בסוף, ובסוף גם תמסמס את הרפורמה, כמובן, בשם האחדות והשלום, אבל ברקע יש גם כנראה גם את השיקול שיוכל לחזור, אבל...
ושיהיה אפשר להעביר את חוק הגיוס? ועוד שיקולים אחרים.
חוק הגיוס אפשר להעביר, ולכן כל דבר שהקואליציה הזאת עובדת לדחות, לדחות את הרפורמה, לדחות את חוק הגיוס, ואתה יודע מה, גם לדחות את הבחירות לרבנות, לברוח מבעיות עד שמה, אני לא יודע מה, נגיד...
אז אפשר להגיד את זה כהכללה, כל הבורח מהבעיות, הבעיות רודפות אחריו.
בדיוק, זה ניסיון להרוויח זמן, רק בעיה אחת, אולי דרי כן ירוויח, אם הרפורמה תתמסמס, הוא יוכל להגיש את חוק דרי 2 ולחזור... לממשלה, וקשה לי להמיד.
אתה יודע שיש שאלה יפה של אחד מבעלי המוסר, הוא אמר באחת השיחות, היא בהומור, הרי כתוב, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, כן? וכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, אומר, בסוף הם נמצאים באותו מרחק, או שהוא רודף או שהוא בורח, אז מה זה משנה? הוא אומר, השאלה, מי רודף אחרי מי? זו השאלה. האם אתה רודף אחרי מישהו או רודף אחריך? המרחק יכול להיות אותו דבר שישאר ביניכם. אבל מי רודף אחרי מי? זו השאלה. אז גם כאן השאלה, מי מתקפל בפני מי? הקואליציה בפני האופוזיציה או האופוזיציה בפני הקואליציה? ואני חושב שאמרת את התשובה היא די ברורה. כן.
התשובה היא מאוד ברורה. תראה, מה שהמחאה הצליחה. המחאה מסמסה את הרפורמה, המחאה דחתה את חוק הגיוס, הממחאה כמעט ביטלה את חוק ארנונה. בעצם אתה יכול להגיד ליד אחד, ואגב כך, למרות שהיא פגעה, שיתקה את הרפורמה, היא גם פגעה בכלכלה הישראלית, העלתה את הדולר, הפכה את שרי הממשלה למוקצים מיעוט ברחבי העולם.
תכף דווקא נדבר, נדבר עם נציג עוצמה יהודית בוושינגטון, תכף נגיד את הספוילר, אבל סמוטריץ' באמת נסע לפריז, ושוב אף אחד לא הסכים לדבר איתו. הוא חשב הוא יברח, בוא נעבור במעבר אחד, הוא חשב הוא יברח מהמכה שהוא קיבל כאן, הרי בסוף זה לא הסיפור של ניצחון הליברליים, ולא שום דבר, בתוך הציונות הדתית, זה המכה שסמוטריץ' חטף. הצטברו גם תלמידי הרב שפירא ממרכז הרב, וגם החבר'ה באמת היותר ליברליים, והכניסו לו וחץ נוקרת, שהוא לא, לא, הוא לא ראה את זה בה.
זה הסיבה שהוא נסע לפריז, אתה יודע, בעיר האורות, אולי יהיה לו קצת פחות חשוך, למרות שלא יקבלו אותו, עכשיו הוא נסע בשביל הכלכלה, הוא נסע בשביל להיפגש.
וקרפור יש כבר גם כאן, אתה יודע.
נסע לברוח מהצרות, בוא נגיד שמה יש לו פחות צרות מהיום, אבל בוא נתמקד בנושא של הרבנות, כי בכל אופן כמה שדיברנו, בוא נדבר.
רגע, אני ממשיך עם הקו שלך, כל הבורח מהצרות, הצרות רוטפות אחריו, אז הוא נוחת שם, ואז הממשל הצרפתי מודיע כמעט בהודעה רשמית, שהוא פרסונה נון גרטה, אתה מבין?
כלומר, לא רק בפורום רבני הציונות הדתית, הוא פרסונה נון גרטה, אלא גם בצרפת.
אז איפה נשאר לו להיות?
איפה נשאר לו להיות? בתפקיד שר האוצר עם הרכב והכל, אבל תשמע, פקידים בכירים שאני שואל אותם על התפקוד שלו במשרד האוצר, אבי, המשרד הזה לא מתפקד. הדבר הכי שהוא יודע לעשות זה דילים, והנה עכשיו הוא עושה דילים דרי, לדחות את הבחירות לרבנות. בעניין הזה שהוא בעל ברית חזק, ולכן רק בזה הוא יצליח.
ועוד דבר שהוא עשה, הוא הצליח למשרד של אורית סטרוק, לשים שם 1.3 מיליארד, כשהוא בחר לכולם שאין להם כסף, הוא מלוא הסמן עובר. אתה יודע איזה, סעיפים יש? יש סעיף על מורשת הרב דרוקמן בישיבות הציוניות, ויש במגזר הכללי, ויש לרבני הציונות הדתית, ויש לרבנים מה זה מכל טוב הארץ, ולכולם הוא אמר אין כסף. לא סתם האגודאים התפוצצו, ובדגל ובשס
נעלו לבד. ולא סתם עוצמה יהודית מתפוצצת גם.
נכון.
ואתה יודע איפה מנקמו בו? אני פרסמתי היום...
ברבנות.
ברבנות, הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה לדחות, אולי יקום עוד פורום רבנים ציונים דתיים, וישנו את ההחלטה. אבל אם עוצמה יהודית מתנגדת, אז יש סעיף בהסכם הקואליציוני שאומר שכל שינוי בנושא דת חייב לעשות בתיאום של כולם. אם יחליטו להפר את הסעיף הזה, אז האצבעות של עוצמה יהודית, ואני שומע שגם דגל התורה לא מתלהבת מתחילת הבחירות, יש לה כל מיני מועמדים משלה, כבר שמענו כמה שמות היום שרוצים להתמודד לרבנות. זאת אומרת, מי שחושב שהמשחק על הרבנות הראשית כבר מסתיים, יהיה בחירות בעוד 8 חודשים, אני מציע לו לחכות.
לדגל אגב אין מה להפסיד, היא יוצאת המרוויחה היחידה מהאירוע, כי הרי מועמד שלה בן כך לא היה אמר לו ייבחר, ולאור מה שהם רואים, משהו שהבחירה של הרב כהנה שהם לא מוכנים לתמוך בו, אז הם אומרים נריץ מועמד, אפילו הם הביאו כמה שמות כמו הרב קלמן, הרב של נתניה, שהוא עם שורשים ציוניים, הוא אומר נריץ מועמדים, אם הוא ייבחר, מה טוב, אם הוא לא ייבחר, כולם הבינו שזו הייתה חובת מחאה שלנו, אז אין להם מה להפסיד בעניין הזה, אני רוצה לעבור איתך במילה על חוק הגיוס.
לפני כן, אני חייב תיקון טעות, אני כתבתי בטור שלי היום, שלדגל התורה יש 10 נציגים בגוף הבוחר, אז ישבתי עם מישהו שמבין בנושא הזה, ידידינו אלעזר רוחברגר, ישבנו, ספרנו אחד אחד, נחש לכמה הגענו, אבי, אנשים שמזוהים מזוהים, 25.
זה יפה.
זה המון.
יפה, זה המון. אז יש לה מה לומר.
יש תמרח.
ואל תשכח שגם סמוטריץ' עוד בהפוך על הפוך, עוד יכול לתמוך במועמד שלהם, אם הם יציבו מועמד בדמותו של הרב מיכה לוי. זאת אומרת, הסיפור הזה לגמרי פתוח, ודגל הגיבה בצורה יפה. אני רוצה לדבר איתך על עוד מהלך שבאמת אנחנו רואים, הוא בסוף תמיד בהובלה של דגל, וראיתי שאתה הכנסת על זה שבעצם בוועד הישיבות יש שם איזשהו שינויים, אולי תוכל להרחיב בזה. אני שואל אותך, מה תהיה ההשפעה של המהלך על זה, על הסוגיה של דחיית חוק הגיוס? כי אני שומע שרבנים בני ועד הישיבות, מה שהיה פעם גוף אמורפי, הם גם כן רוצים להגיד איזושהי עמדה בעניין. מה הולך שם בגזרה הזאת?
קודם כל אנחנו נספר שחודשיים לפני פטירתו, מרן רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, חתם על מכתב בנוכחות עורך דין, שבו הוא מבקש למנות את מרן הרב דנדו כנשיא שני. עכשיו, לכאורה זה...
זה אתה הבאת את הסקופ שלך בטור השבוע. כן, מה ההשפעה שתהיה לזה עכשיו על חוק הגיוס, אם בכלל?
קודם כל נראה מה ההשפעה של זה, קודם כל מתי זה יצא לפועל המהלך הזה, שזה צריכה להתכנס הנהלת ועד הישיבות ולהחליט, ואז כשיהיה נשיא אחד, יצרפו לו עוד נשיא, בגלל שאני הלך לעולמו בינתיים, אני לא יודע אם ועד הישיבות הוא הגוף שקובע את הזה, עד עכשיו הוא היה תמיד כפוף למועצות גדולי התורה, אבל אני, מה שאני כן יודע, שיש בעניין הזה חילוקי דעות מהותיים, מועצת אגודת ישראל דורשת במפגיע אבי, שהחוק הזה יעבור עד סוף המושב, והם לא מוכנים לחכות לבגץ שיודיע ב-31 יולי שאין ערכות נוספות, הם לא מוכנים להגיע למצב שעד מושב החוף בני ישיבות יהיו לא לגליים. לעומת זאת, בשס ודגל התורה לא מתלהבים לדפוק את הראש בקיר בסוגיה הזאת, אומרים, השיטה ידועה אולי גם של מרנב שטיימן אמר אותה, בוא נרוויח זמן.
עוד ידובר הנושא הזה, ויש לנו כמובן על הסדר היום גם, עם כל הבחירות וכל הדברים נדחים, אז מה שלא ידחה זה הבחירות לרשויות המקומיות, ואנחנו נשים את זה היום במרכז תוכניתנו, בשיחה עם השר במשרד החינוך חיים ביטון, שהוא גם מנכ״ל ש"ס שהוביל כמה מערכות בחירות. נפתח את הנושא הזה של הבחירות לרשויות המקומיות, נעבור יעקב עיר עיר. אתה אני חושב מכיר את כל הערים, את כל שבילי הערים מכל מערכות הבחירות האחרונות, ואנחנו נעשה את זה מיד אחרי הפרסומות, ולאחריו יהיה כאן מוושינגטון השר עמיחי אליהו, שגם לו יש מה לומר, גם על מה שקורה בוושינגטון מול הממשל, וגם על מה שקורה בתוך הציונות הדתית, סביב השאלה של בחירת הרבנים הראשיים. פרסומות.